היום להתחיל ספר איוב. נעשה כמה הבחנות. לא ברור לנו, הגמרא בבבא בתרא דנה, האם ספר איוב באמת קרה. הספר מתאר אדם שסובל נורא ומתווכח עם החברים שלו בעניין השגחת השם. יש דעות בחז"ל האם איוב חי בימי אברהם אבינו, בימי משה, בימי השופטים, מי חיבר את הספר? יש דעה שמשה רבינו חיבר את ספר איוב. הספר מתמקד בעצם בשאלה הבסיסית, האם שייך, שזה בעצם הטענה של החברים של איוב, זה שזה לא שייך שצדיק קרא לו. איוב כל הזמן טוען זה כן שייך, ואז ממילא הוא מתקשה, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם הזה, הרי הקדוש ברוך הוא צדק ואני סובל, אז איך זה יכול להיות? זו בעצם הטענה של איוב. איוב מתמקד בהרבה כיוונים, ובעצם רוב הספר הוא עונה לחברים שלו שבאים לנחם אותו. אחד מהמפתחות להבנת הספר זה התחלת הספר. אנחנו בעזרת שמחר נשלים את המלבים על ההתחלה, עכשיו רק נקרא ונצא להבין פשט, כי בהתחלת הספר בעצם מתואר לנו מעין ציון והשמיים לפני שאיוב מתחיל לסבול. אז כאילו יש לנו פה, מה שנקרא באנגלית, אינסייט, אנחנו רואים מאחורי הקלעים, מה קרה שאיוב סובל. וכמה שנתמקד בהבנה, שנגיע לסוף הספר, בתשובה שסוף סוף הקדוש ברוך הוא עונה לאיוב, אנחנו באותה מידה לפחות צריכים להתמקד בהתחלת הספר, שהספר בעצם מגלה לנו למה כל זה הולך לקרות לאיוב. בסדר? עכשיו נתחיל. יש שני דרכים שאפשר ללמוד את הספר. אפשר לקרוא ולהסביר, אפשר גם לקרוא עם הטעמים ולהסביר. איך אתה מעדיף? הטעמים של איוב בהתחלה הם טעמים רגילים של הפטרה, ומהר מאוד הם הופכים לטעמים שמיוחדים לאיוב בשלי תהילים, מה שנקרא טעמי אמת. זה מה שנקרא פרק ג' כשאיוב מתחיל לדבר, אז זה הופך להיות טעמי אמת. זה טעמים מיוחדים לאיוב משלי תהילים, שאר הספרים לא בטעמים אלה. אז איך אתה עושה עם הטעמים, בלי הטעמים? טוב. איש היה בארץ זאת, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. המיקום, ארץ זאת, רש"י אומר שזה ארם. אנחנו מוצאים שאחד מהבנים של נחור היה עוץ. נחור היה בארם, אז רש"י אומר, עוץ זה האזור שבארם. והספר מתאר אותו כאיש, אדם חשוב, ואיוב שמו, והנביא מתאר אותו כתם, שלם, ישר, שזה תיאור של האבות. מה? אני לא יודע אם זה... בעזרת שם כן, 3:30 עד 4. הרב רצה שנימד 5-6. אז כשאנחנו נסיים, אנחנו נבוא אליו. שם זה שלמות, יעקב אבינו היה אישה, נכון? ישר זה תיאור של כל האבות, האבות היו ישרים, נכון? ספר הישרים, ספר הישר, דוד המלך, אז ישר זה כל האבות, יראי אלוקים, ושר מרע. אז ההקדמה, אנחנו צריכים לזכור את הפסוק הזה. כי לאורך כל הספר, חברים של איוב יטענו, אתה חטית, מגיע לך, בכל זאת יש לך חטא. והנביא מתחיל כבר, הכתובים מתחילים עם ציור שהוא תם, הוא שלם, הוא ישר, הוא ירא אלוקים, הוא שר מרע. ולכאורה הציור הזה הוא בהתחלת חייו, כי אנחנו מתקדמים משם. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. שוב, המספר קצת שלמות, 10, 7 בנים, שלמות, 3 בנות. ויהי מקנהו 7,000 צאן ו-3,000 גמלים ו-500 צמד בקר ו-500 אתונות ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. בני קדם, כל אנשי המזרח, הוא הכי גדול. גדול באיזה מובן? לכל פה דיברנו על רכוש, אז איוב הוא עשיר מופלא. יש לו ילדים, יש לו רכוש. והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו. יש תור, שבעה בנים, שבעה ימים, כל בן עושה משתה. ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. אחד מהטענות שאומרו לו החברים שלו זה שהבנים שלך חצו לו. הבנים שלך, מה זה לחיות חיים כאלה שהם כל יום משתה? אז נזכור את זה, כל יום הם עושים משתה, כל יום קוראים לאחיות. ויהי כי כיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם. כשגמרו סבב, הקיפו ימי המשתה, איוב קורא להם לקדש את המנאי לסוף יחד. וישכים בבוקר והלה עולות מספר כולם. איוב מקריב כנגד כל אחד מהילדים. כי אמר איוב אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. להם יש סבב, לא יש סבב. כל שבוע מביא קורבן, אולי הם חטאו בלבבם. כמו שחז"ל אומרים לנו, מרוב קול, כשל בן אדם יש הכל טוב, אז מטבע הדברים הוא חוטא, ליבו פוקר בשם. עכשיו פה, הציור, והרבה פעמים אנחנו עושים את זה בכתובים, הציור נראה אגדי. כל שבוע, כל יום יש מסיבה, כל יום אצל אח אחר, בדיוק שבע ילדים, בדיוק כמות. כן, תהיתי. התיאור פה, וכל שבוע מביא קורבן, אולי הם חטאו. מה, הם לא עשו שום דבר אחר בחיים? הוא הרשה לילדים שלו להירקב ככה? לא להיות אנשים יוזמים, פרודוקטיביים, זה לא. ככה איוב, אז אנחנו נתעמק בעזרת שם במלווה. אבל השאלה צריכה להפריע לנו, מה הולך? זה החיים. איוב הוא איש טוב, הוא מאפשר לילדים שלו? שכל אחד יקים עמותה, שכל אחד יעזור לעולם. זה מה שהם מבלים את החיים, בשביל זה יש לו את העושר. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני ויבוא גם השטן בתוכם. איזה יום? אומר התרגום ואהבה ביום הדדינה. הגיע יום הדין, ראש השנה. באו בני האלוקים, זה המלאכים, והם מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא. הלשון על השם, אנחנו מוצאים גם בישעיה, נכון? על השם, מיד התרגום הראה שכל המפרשים עומדים לפניו, לשרת אותו, כן? ויבוא גם השטן בתוכה. מי זה השטן? אז זה גם כן. אנחנו צריכים בעצם להתעמק במילה השטן. מה זה השטן? מה זה השטן? השטן שהלך נגד בלעם, הוא היה רע, הוא עשה להציל אותו, להציל את חייו. השורש של המילה שטן זה לסדות. הוא מנסה לגרום לאנשים לסדות בדרך. באופן הקלאסי הוא מנסה לגרום לאנשים לסדות מדרך החיים, מדרך התורה. אבל בעצם השטן עושה את רצון השם. השטן בתוך תוכו מתפלל שלא נעבור על רצון השם. הוא עושה את תפקידו, זה התפקיד שלו בעולם הזה. אבל גם הוא בעצם רוצה שאנחנו נעשה רצון השם כמו שהוא עושה רצון השם. אז יש לנו השטן שאנחנו נבין בשלב הזה שזה מלאך, שהתפקיד שלו זה לקטרי, התפקיד שלו זה להחתים מלמטה, כמו שהגמרא אומרת, בא למטה מחתי, בא למעלה מקטרי, יורד למטה עם הגזר דין והורג. הוא מלאך המוות, הוא השטן, כן? אז השטן גם בא בתוכם, ואילו היינו לומדים יותר בעיון, היינו צריכים לדון מה הלשון בתוכם. אפשר להבין את זה בכמה דרכים. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני, ויאמר משוט בארץ, ומהתהלך בה. מה השאלה? הקדוש ברוך הוא שואל את השטן מאין תבוא. מה השאלה? איך אתה מבין? אז בואו קודם כל נסתכל בגמרא. אתה מכיר את הגמרא בברכות? אליהו פוגש אותו בחורבה, אמר לו, למה נכנסת לחורבה? אמר לו, להתפלל. למה לא התפללת בדרך? פחדתי שהפסיקו בעברי אזרחים. למה לא התפללת תפילה קצרה? באותה שעה למדתי מאליהו שלושה דברים. מכל שאלה של אליהו לומד דין. כשאליהו שואל שאלה, הוא לא שואל סתם, הוא בעצם אומר, אתה היית צריך לעשות ההפך. ברגע שיש לנו שאלה מטעם מלאך או מטעם הקדוש ברוך הוא, להבדיל, כן? אז אנחנו צריכים לחקור למה השאלה. הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ושואל אותו אייכה. למה הקדוש ברוך הוא שאל אותו אייכה? מפה לומדים חז"ל דרך ארץ. לא פותחים מיד או בום, זה מה שאני רוצה ממך, מה אחת למעט. דרך ארץ קודם אני אומר שלום עליכם, אני מציל לי משהו קטן, משם אני יכול להתגלגל ולדבר על משהו יותר גדול. אז כשהקדוש ברוך הוא שואל שאלה, השאלה היא למה. הקדוש ברוך הוא שואל את בלעם, מי האנשים האלה שבאו אליך הלילה? מיד חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לו פתח לטעות. בלעם אמר, רגע, אם הקדוש ברוך הוא שואל אותי, כנראה שהוא לא יודע, אם הוא לא יודע, אני יכול לעבוד עליו ללכת לקלל דם ישראל. היה פה איזושהי מגמה בשאלה, נכון? גם כן חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא פתח איתו מוסיקות בדיבור של מבקה, מעין מבקה. כן? אז פה כשהקדוש ברוך הוא שואל את השטן, אין לנו את הפירוטים האלה. אנחנו לא יכולים לתרץ כמו שמתורץ בבראשית, אנחנו לא יכולים לתרץ כמו שמתורץ אצל בלעם. אז השאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מאין תבוא? יש לך תשובה? בבשר ודם, באמת, חז"ל אומרים לנו, שיבוא יום הדין, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו להעיד על עצמנו. הקדוש ברוך הוא מביא את האדם, כל לילה חותם כל אדם. אדם הנשמה שלו עולה לשמיים, מידע מה הוא עושה וחותם. אנחנו מעידים על עצמנו, אני מבין. הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לנו לעשות את העבודה. הוא לא צריך להעיד, אנחנו מעידים. אבל מה עם השטן? מה הקדוש ברוך הוא שואל? או זה צריך להיות, נכון? לא מסכים איתי? טוב? ויען, מה פירוש המילה ויען? יש ענייה שהיא לשון לתת תשובה. יש ענייה שהיא להרים קול. רש"י אומר שבכל התנ"ך המילה ענייה זה להרים קול. ככה רש"י כותב בתורה, ככה רש"י כותב על שיר השירים, ככה רש"י כותב בכמה מקומות בתנ"ך. כן? שענייה זה הרמת קול. לא כמו שאנחנו רגילים שענייה זה תשובה. כתוב, וענו על ביים ואמרו. מה זה וענו? אף אחד לא שאל אותם שאלה. לפה אנחנו אומרים שענייה זה בשון הרמת קול. אז ויען השטן לכאורה זה לא שורים את הקול, אז בפשטות זה כמו שאתה אמרת, שהוא השיג, הוא עושה תשובה. נישות בארץ ומהתהלך בה. אתה יכול להסביר לי את זה? טוב, להסתובב בארץ. אז שמת לב שהוא השתמש בלשונות אלוקיים ובלשונות אנושיים. לשוט זה מושג שבתנ"ך מופיע על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שט באלפי עולמות וכו'. מהתהלך זה דווקא לשון שכללית לא אומרים לגבי מלאכים, מלאכים נקראים עומדים, מהתהלך זה דווקא לשון של בן אדם, נכון? של האנושות. זה צריך ביור. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לי בך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, יראי אלוהים ושר מרע. בוא, תאמר לי, מה אפשר לדייק מהפסוק הזה? קודם כל בוא נשיב להם, התיאורים של איוב בפסוק הזה זהים לתיאורים בפסוק א'? ואתה שמת לב שאיוב פתאום פה הקדוש ברוך הוא קורא לו עבדו? מי נקרא עבד השם בתנ"ך? עם ישראל כולו, מי עוד נקרא עבד השם? עבדי יעקב, כן? משה רבינו. הקדוש ברוך הוא נותן לי איוב פה תואר, עבדי איוב. וואו, הלוואי עליי. איך אתה מבין את השאלה? שמת לבך. השטן לפעמים שם לב, לפעמים לא? בגמרא משמע שכן. אתה מכיר את הגמרא? שהשטן פעם היה אמור להרוג מישהי אחת, ובטעות הרג מישהי אחרת? ככה הגמרא מביאה. זה צריך ביור, אבל הוא הקדוש אומר, האם נתת את דעתך לעבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ. וואו. אוקיי? אז הוא הבן אדם הכי טוב בעולם היום. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנחנו מתחילים את הספר, הקדוש ברוך הוא הגדיר לנו, האדם הטוב בעולם, בדור הזה, זה איוב. מה השטן עונה? מה הייתה השאלה? לפני שניקח את התשובה של השטן, מה הייתה השאלה של הקדוש ברוך הוא? איך אתה מבין את המילים, שמת לב? כשמדברים עם שטן, מה הפירוש כשאנחנו אומרים לשטן, האם שמת לב? הקדוש ברוך הוא אומר, האם אתה שתלת אותו? זה התפקיד של השטן, למדוד האם הוא צדיק או לא? או האם הכוונה, שמת לבך משהו אחר? האם אתה טיפלת בו? האם ניסית לפתות אותו? אתה בא לדבר איתי רע על כל הבריאות, זה התפקיד שלך, השטן, בוא נשים לי משהו טוב. אתה התעסקת קצת עם איוב שני, ניסית לפתות אותו, ראית שאין אדם כמוהו שעומד בפיתויים? לא, זה לא יותר מדויק בפשט. אתה לא מסכים, אתה כן מסכים. אז מה, אם השאלה הייתה, האם שמת לב, אז לכאורה התשובה צריכה להיות או כן או לא, נכון? או שהשטן אומר שמתי לב, או שהשטן אומר לא שמתי לב. לא? בואו נקרא את התשובה של השטן, ותאמר לי אתה, איך התשובה עונה על השאלה? ויען השטן את אדוני ויאמר, הכינם ירא איוב אלוהים. השטן אומר, מה? זה בחינם שהוא ירא אותך. שים לב שהוא מייט את השפחים של איוב. הוא לא יתייחס, מה עם זה שהוא תם, ישר, שר מרע? כל זה הוא לא יתייחס. זה שהוא ירא אלוקים. מה זה? זה בחינם? הלא אתה צחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל השולו מסביב. אתה הגנת עליו, צחת מלשון סוכה, למרות שזה המסים. אתה הגנת עליו, על כל משפחתו, מעשה ידיו ברחת, נתת לו, תראה הוא, יש לו עושר, סתם ברכה בתנך, כתוב בספרי, זה בממון. יברך השם וישמרך סתם ברכה, זה בממון. ומקנה הוא פרץ בארץ. אתה מכיר את המדרש מה זה פרץ בארץ? המדרש אומר שהאיילים של איוב היו תופסים דובים בקרניים שלהם ומביאים אותם הביתה. הם היו יותר חזקים מהדובים בעריות. מקנה הוא פרץ בארץ, נגד דרכי הטבע נתת לו ברכה. ואולם, ואולם שלחנה ידך וגע בכל השולו, אם לא על פניך יברכך. תפריע לו, תזיק לו. בוא נראה אם הוא עומד ביראת אלוקים, אם הוא לא מברך אלוקים. מה הייתה השאלה של הקדוש ברוך הוא? מה הייתה התשובה של השטן? אסף, אני מקשיב. מה אתה אומר?
אני אומר לשם ש... מה שהוא יראה אותך, בגלל שנתת לו כל מה שצריך.
אז מה הייתה השאלה של הקדוש ברוך הוא? אז מה הוא עונה לו? כן שמתי לב או לא שמתי לב? אתה אומר, התשובה של השטן היא כן, אבל זה לא חוכמה. זה בעצם במילים שלנו התשובה של השטן. האם אי אפשר לומר שהתשובה של השטן היא לא? אתה אומר לי, ריבונו של עולם, הוא ירא אלוקים. לא, אני לא שמתי לב לזה. אני רואה שכשהמצב טוב הוא ירא אלוקים, אני לא שמתי לב שהוא באמת ירא אלוקים. זה לא יכול להיות התשובה של השטן? אתה לא מסכים. אוקיי, אני שומע. אוקיי. אז נעמוד פה, נקרא עוד פסוק אחד. איזה אחד? נעמוד פה? לעשות עוד פסוק? לא. ויאמר אדוני אל השטן.
הנה כל אשר לו בידיך רק אליו אל תשלח ידיך ויצא השטן מאים פני אדוני. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יכול לגעת בהכל, רק אל תיגע בו. עכשיו, אנחנו היינו מבינים שזה כולל את הרכוש שלו, אנחנו נראה שזה גם כולל את הילדים שלו. זה צריך ציור? מה? לא ימתו בנים על אבות, נכון? לא? שאלה טובה. זה נחשב כל השולו? לא. אוקיי. אז הקדוש ברוך הוא מתיר לשטן להזיק לאיוב. ומה המגמה? בואו נסכם מה ההבנה שלנו עכשיו. למה עכשיו יהיה רע לאיוב? למה לצדיק הזה עכשיו הולך להיות צדיק ורע לו? אני מקשיב עכשיו. בואו נסכם את הלימוד של היום. הקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח שאיוב באמת צדיק. זאת אומרת, יכול להיות בשלב הזה בהבנה שלנו, לפני שהתאמלתי, יכול להיות שלאדם זה רע רק כדי להוציא מהכוח לפועל את אמונת השם שבו. הכוחות הפנימיים אמוניים שבאדם, העירת אלוקים שבאדם, יצא לפועל. זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? הבנתי נכון? ומה, אתה התכוונת לומר?
זה כל או לא.
אתה רוצה לפרט יותר? אז על התערבות בשמיים איוב סובל. זה נראה לך פשט הגיוני? זה מה שהולך פה? זה מה שכתוב פה. טוב, לבד שמחר נצא לי ממלבים. בסדר? שכוח.